עם התוכנית שנותנת פי שלושה. לוקחים משכנתה ובנוסף פותחים חשבון עוש ומקבלים גם משכנתה בתנאים מועדפים, גם הטבת הצטרפות בריבית מועדפת וגם בנקה אישי שזמין במגוון ערוצים. לאילה, כבר אמרנו? חייגו עכשיו, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מיטה בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
ההתרחשויות האחרונות גורמות לכם לקושי ומועקה? מחפשים תשובות מקצועיות לסביבה הקרובה? רוצים לדבר על זה? המוקד הטלפוני של בית חם זמין עבורכם לכל שאלה. חייגו לכוכבית 9518.
עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
ערב טוב. כל התחלה וסוף ביהדות יש לכך משמעות מאוד מאוד מיוחדת. מתחילים לבנות בית, מניחים אבן פינה. משלימים את בניין הבית, חנוכת הבית. החוזרים מאורחי המלחמה, איש אשר הרס אישה ולא לקחה, נטע כרם ולא חיללו, מסיימים מסכת, עושים סעודת סיום גדולה, וביחד עם זה גם מתחילים את המסכת הבאה. כהן במקדש, ביום הראשון שהוא מתחיל לעבוד, הוא ככהן גדול, לא יוצא מהמקדש ל-24 שעות, אסור לו להיטמע לשיבת הקרובים, להוריו, אחיו, אחותו, סבא, סבתא, כי התחלה וסוף יש להם חשיבות עצומה. שלמה המלך מלמד אותנו, טוב אחרי דבר מראשיתו. אפשר להסביר את זה בשני אופנים, שהאחרית טובה מהראשית, או טוב אחרי דבר מתי? מי ראשיתו. אם הראשית היא טובה, אז גם האחרית היא טובה. אנחנו נמצאים בפרשות של גלות וגאולת מצרים. אם נתבונן היטב בשרשרת הניסים של גאולתנו ממצרים, נראה דבר מדהים. הנס הראשון היה בפגישה בין משה רבינו לבורא עולם, אם הוא ילך לשליחות או לא ילך. משה רבינו אומר, אין לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, כי אמרו לו נראה אליך השם. אומר לו בורא עולם, מה זה בידך? ויאמר, מתה, וישליחהו ארצה, ויהיה נחש, אחז בזנבו, חזר להיות מתה. זה הנס הראשון בשרשרת הניסים בדרך לצאת ממצרים. הנס האחרון ביציאה ממצרים בבוקר, אנחנו כבר על הדרך, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה. זאת אומרת, כל מערכת גאולתנו מבית עבדים נמצאת בין הנחש, המטה והנחש, לכלב שלא חרץ את לשונו. וזה דבר מאוד מעניין, שבדיוק בין הנחש והכלב נמצאת ומקופלת כל גאולתנו ממצרים. על פניו לא מתאים. נלך לאט לאט בסייעתא דשמיא, נראה מה מלמדים אותנו פה חז"ל. דבר מדהים ואיך הדברים מתחברים אלינו ליום יום. ולמה מתחברים אלינו ליום יום? כי אנחנו מובטחים. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. באחרית יהיה בדיוק כמו שהיה בראשית. אז נפתח את הדברים בסייעתא דשמיא הגדולה בצורה הבאה. כשמשה רבנו פונה לבורא עולם, ואומר לו ריבונו של עולם, אין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, פירוש הדבר בורא עולם. אני כבר לא במצרים, אתה יודע, או 60 שנה, לפי השיטה שמשה רבנו ברח מהארמון של פרעה בגיל 20, עכשיו הוא בגיל 80, או 40 שנה, כי הוא ברח בגיל 40 ועכשיו הוא בגיל 80. זאת אומרת, חצי מחיי, אנחנו יודעים, משה אומר, או שליש מחיי משה, לא ראיתי מול העיניים עברי. אני עכשיו אגיע אליהם. מי אתה בכלל? מאיפה באת? מה אתה רוצה מאיתנו? הם לא יאמינו לי, כי אמרו לא נראה אליך השם. טענה רצינית מאוד. עונה משה, עונה לו הקדוש ברוך הוא. מה אתה מחזיק ביד? מתה. זרוק אותו, חזר להיות מה? נחש. נהפך לנחש. אחז בזנבו, חזר להיות מתה. איך שאלתנו הראשונה, נס המתה שנהפך לנחש, וחזר להיות מתה, מרגיע את חששו הגדול של משה רבינו. אין לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. איך זה מרגיע אותו? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך, בורא עולם פונה למשה רבינו, ואומר לו, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. שבת בפרשה, פרשת וירא. אומר משה ריבונו של עולם, אל בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה, ואני ארע שפתיים. קל וחומר, מצוין. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל משה ולאהרון, ויצווהם אל בני ישראל, לכו דברו עם פרעה. שואל אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא, במחילה, משה רבינו שאל שאלה טובה, למה אתה לא עונה לו? לשון אור החיים הקדוש, איכן תשובת אל עליון לדברי שלוחו? מה גם שטען טענה נשמעת? ויותר מזה, לפעמים אומר אור החיים הקדוש, זה שלא עונים, זה כבר תשובה. אבל פה זה לא שייך. כי הרי בורא עולם אומר לו, אתה חייב ללכת. ממשיך אור החיים ואומר, אם בורא עולם אתה מחייב את משה ללכת, תגיד לו את זה מיד בהתחלה. אז למה הפנייה היא, בוא דבר אל פרעה? משה מעלה טענה נכונה, עם ישראל לא שמע, ודאי שפרעה לא ישמע, אתה לא עונה לו, מחייב אותו, אתה חייב אותו מהתחלה. זוהי שאלתנו השנייה, שאלת אור החיים הקדוש. שאלה שלישית ואחרונה. ביציאה ממצרים, כמו שאמרנו, נאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למי איש? ועד בהמה, נס אדיר, הם לא התנפלו עלינו הכלבים של מצרים, וקראו אותנו לגמרי, אף אחד לא זז, לא חרץ את לשונו, למה? למען תדון, אשר יפלי השם בין מצרים ובין ישראל. למה הנס הזה? תזכרו שבורא עולם יבדיל בין מצרים ובין ישראל. וזה דבר תמוע מאוד, מאוד. ולמה? שנה שלמה, אנחנו חיים בשרשרת ניסים של המכות, וברוב המכות מה כתוב? הנה, במכת הערוב, והפליתי ביום ההוא את ארץ גושם, אשר עמי עומד עליה לבלתי יות שם ערב. שמתי בדות בין עמי ובין עמך. הנה מכת הערוב מראה לנו, בורא עולם הבדיל בינינו לבין המצרים. והפלה השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. מכת דבר. פרעה לא מאמין, הוא שולח לבדוק אם זה כך. בברד, אך בארץ גושם, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. במכת חושך, חושך אפלה, בכל ארץ מצרים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. מכת בכורות, מת כל בכור בארץ מצרים, שום בכור עברי לא מת. זה כתוב מפורש בתורה. מילה במילה. אז אנחנו שנה שלמה, חיים, רואים וחווים. איך בורא עולם מבדיל בינינו לבין המצרים. אז פתאום בא יציאה ממצרים, ולכל בני ישראל רחץ כלב לשונו. למה? למען תדעו, שתדעו, שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין מצרים ובין ישראל. מה זאת אומרת למען תדעו? אנחנו חיים עם זה כבר שנה שלמה. שנה שלמה. אז מה פשר הנס הזה? אלה הם השאלות. שלמעשה פרוסות על הפרשות של גלות וגאולת מצרים, שמות וערה בו, ונראה פה בסייעתא דשמיא דבר מדהים, מדהים, שחז"ל מלמדים אותנו, וכמובן, איך הדברים מתחברים אלינו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך הנס שהמתה נהפך לנחש, והנחש חזר להיות מתה. איך הנס הזה מרגיע את חששו של משה, בני ישראל לא ישמעו אליי? ב', שבורא עולם שולח את משה לדבר עם פרעה, משה אומר, הרי בני ישראל לא שמעו, ודאי שפרעה לא ישמע, של אור החיים הקדוש, נו, בורא עולם, למה אתה לא נותן לו תשובה? ואם אתה מצווה אותו כפי שנאמר, למה לא אמרת לו את זה בהתחלה? ושאלה שלישית, איך נס, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, הנס האחרון ביציאה ממצרים, כל עניינו שנזכור, שבורא עולם הבדיל בינינו לבין המצרים, אנחנו הרי חיים את זה במשך שנה שלמה דרך המכות. אז נלך לאט לאט, ובאמת נראה פה דבר מדהים. הזכרנו הרבה הרבה פעמים, ודאי שגם נאמר את זה הלאה, לעולם, שרוצים להבין דבר בדברי חז"ל, בנביאים, בתורה, אומר לנו הגר"א, הארי, המהר"ל ועוד אחרים, רב צדוק, איפה המפתח, היכן שהדבר מופיע בפעם הראשונה. המטה נהפך לנחש, נזכור, שמשה זורק את המטה לפני פרעה, זה נהפך לתנין, לא לנחש, זה משהו אחר, זה אות רק למשה. איפה מצאנו פעם ראשונה נחש? תחילת הבריאה, דוחף את האדם את האישה לכל בגן עדן. ומדהים, מצאנו עוד פעם נחש. בבור אצל יוסף, והבור ריק, אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקבים יש בו. מים ואין בו, אבל נחשים ועקבים יש בו. מצאנו עוד פעם נחש, ערב הכניסה לארץ ישראל. מדהים, איך נאמר שם, והיסעו מאור ההר, דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתום ממצרים, למות במדבר, כי אין לחם, אין מים, נפשנו קצה בלחם לקלוקל, איפה לקחת אותנו? בורא העולם כועס, שולח בהם נחשים, הפעם היחידה שנאמר בתורה, וימות עם רב מישראל, היה כאן? משה רבינו, פונה לקדוש ברוך הוא, עם ישראל אומר, סליחה, חטאנו, אומר לו, עשה לך נחש, נשרף, שים אותו על נס, נחש נחושת, והכל הנשור וראה אותו בחיים. מעניין, הנחש מלווה אותנו, תחנות שונות, מהו ההסבר לכך? תראו דבר מדהים, כשברוא העולם מעניש את הנחש, מה הוא אומר לו? על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אומרים בעלי המוסר, אפר תאכל כל ימי חייך, אומר לו, בורא עולם, מה אתה רוצה? אוכל? תעלה לגג, יהיה לך אפר. תרד לארץ, יהיה לך לאפר. עולה לגג מזנותיו עמו, יורד לארץ מזנותיו עמו. לא רוצה איתך שום קשר. בורא עולם בעצם ביקש לנתק את הנחש ממנו. אוכל יהיה לך תמיד. עונש גדול, אבל איזה עונש זה על גחונך תלך? איזה עונש זה? ההסבר הוא, הזכרנו זה פעם בהקשר אחר, מי שהולך על גחון, על הבטן, חייב ללכת בזיגזג, הוא לא הולך ישר. בורא עולם ביקש לבודד את הנחש, לא רק ממנו, מכל הבריאה כולה. כי כל מי שיראה נחש בצד אחד של הכביש, לא רק יעבור לצד השני, יעבור לרחוב השני. כי אף אחד לא רוצה עסק עם מזגזג. בורא עולם בעצם ביקש לנתק את הנחש מכל הבריאה כולה. אותו נחש מופיע עוד פעם, בפרשת שמיני, ברשימה של בעלי החיים האסורים באכילה. שם נאמר, כל הולך על גחון וכולי, לא תאכלו כי שקצם. כל הולך על גחון, הוו של גחון היא גדולה. ולעולם, שיש בתורה אות גדולה או אות קטנה, חז"ל שואלים, מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות? אומרת הגמרא בקידושין דף למד, ללמד אותנו, שגדולי התנאים נקראים סופרים, כי ידעו לספור אותיות של תורה. ספרו, מה הם גילו? שהוו של המילה גחון, זה בדיוק האמצע של התורה. של המערשה, של עם כל המפרשים, במחילה, קחו כמה ילדים, בבית כנסת, יומיים שלושה, עם כמה הפתעות, הספרו את האותיות, יגלו אותו דבר. אז גדולי התנאים נקראים סופרים, דברי סופרים כדו לספור אותיות. מסביר המערשה, עם מעט הסבר בדבריו, בחיים אנחנו מקבלים תמיד החלטות. אבל אם ההחלטה היא רק איך שאני מרגיש, איך שאני חושב, רואה, שומע ונדמה. היום זה כך, בעוד שבועיים נרגיש אחרת, בעוד חודש לגמרי אחרת, נראה אחרת, נקשיב אחרת, ואז נגלה את עצמנו במבט לאחור, שאנחנו בעצם מזגזגים לפי איך שמרגישים, חושבים, רואים ונדמה. אבל אם מה שאנחנו מרגישים שזה חשוב, ומבינים גם זה חשוב, רואים ושומעים, מצרפים את זה למסורה שקיבלנו מאורנו, מזקנינו, מרבותינו, אז אנחנו הולכים ישר כמו וב. אומרים חז"ל, פה זה אמצע התורה, כאן זה פרשת הדרכים. מה אני רוצה? את הוו, את הישרות או את הזיגזוג? זה האמצע. כאן בדיוק עומד משה רבינו, ואומר ריבונו של עולם, אתה שולח אותי למי? לעם ישראל? לא הספרו אותי. איפה הגעתי פתאום? לא ראו אותי, כבר קמו דורות אחריי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מחזיק ביד? מתה. זרוק אותו מה זה? נחש. אחוז מזנבו מה זה? מתה. הבנת? אומר משה, הבנתי. זאת אומרת, אם אתה הולך אחרי מה שאתה מרגיש, מה שאתה חושב, חדשות, פרשנות כזאת או אחרת, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אין מצב. אבל אם אתה הולך אחריי, אוהו, כולם יקשיבו לך. מה אתה רוצה ביד? אומר משה מתה. ועם המתה הזה, מקים את המצרים. עם המתה הזה, קוראים את הים. המתה הזה, כותב הרמב״ם, בלכות בית הבחירה, נמצא בקודש הקודשים. כשעולים לרגל שלוש פעמים בשנה, ומסירים את הפרוכת, כדברי הגמרא ביומא, כדי שיוכלו לראות את מה? את הקרובים פניהם משל אחיו? הקשר שלנו עם בורא עולם הוא נפלא? צנצן את המן והמתה. פירוש הדבר, לחזק בנו את מה? את האמונה, את הביטחון. אותו דבר בבור אצל יוסף. יוסף אומר, בורא עולם, אני נמצא בו בבור מלא נחשים ועקרבים, פחד פחדים, ואני חי. זאת אומרת, אני מבין שאתה מדבר איתי. אני מבין שמפה אני יוצא. אני מבטיח לך דבר אחד. אני לא יודע מתי זה יהיה ואיך זה יהיה. כשאני אפגוש את האחים שלי, אני אעשה הכל בשבילם. הכל. אתה בורא עולם תעשה מה שאתה רוצה. ערב הכניסה לארץ, אחרי כל כך הרבה שנים של ניסים ונפלאות יום יום, מן, סלב, באר, ענני כבוד, הכל. עדיין נפשנו קצה בלחם הקלוקל? עדיין למה ליתנו ממצרים למוד המדבר? אומר בורא עולם, רגע, רגע, רגע. כך לארץ ישראל אי אפשר להיכנס. אין מצב. ולכן שולח בהם נחשים בדווקא. וים אותם רב מישראל, ואמרו העם חטאנו. משה רבינו אומר לבורא עולם, עשה לך שרף. שים אותו על נס, נחש מנחושת, שים אותו על מקל. והיה כל הנשוך וראה אותו, את מי זה אותו? את הנחש וחי. לא, אותו, את המתה וחי. את הישרות, לא את התמימות. שהם יבינו, זה המפתח. אז לכן, הנחש מלווה אותנו בתחנות שונות. מתחילת הבריאה עד הכניסה לארץ. וזה התשובה שמשה רבינו קיבל והבין. אם כך, בואו ניקח את זה קצת הלאה. ונראה פה כמה דברים מדהימים. פשוט מדהימים. נוח יוצא מן התיבה. התורה מתארת את היציאה שלו. נאמר את זה בגמרא בסנהדרין דף עין. דרש עובר גלילה. יהודי מהגליל בא לבית המדרש, מנחה מאיריב להתפלל, פוגש את רבינה ורב אשי, מסדרי התלמוד, אומר להם, מצאתי איזה רעיון, חשבתי, מה דעתכם? י' ג' ווים, לשון הגמרא, נאמרו בנוח, ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, וישקר, ויתגל, ויער וכו'. רבינה ורבשי פשוט התפעלו. וואו, זה ייכנס לתורה שבעל פה, עבור את הזה, האמירה הזאת, לנצח. מה אמר אותו יהודי מהגליל? או, מה הוא אמר, כמה זה נפלא. נוח, התחלת עולם חדש, נקי. למה בחרת בעץ לא מתאים? למה בחרת בגפן? זה העץ היחיד שגדל בצורה מזוגזגת. והפרי שהוא נפלא, אבל המשקה שעושה מהפרי, הרבה פעמים יכול לגרום לזיגזוגים. וזה מה שקרה בדיוק לנוח. איבדת את עולמך. אומרת הגמרא בסנהדרין דף עין. עץ שאכל אדם הראשון, רבי מאיר אומר, גפן היה. בורא עולם אומר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל. עץ זה אתה. עץ זה המראה שלך. בורא עולם ברא אותנו בצלם אלוקים. צלם אומר הגרא בגימטריה עץ. נגדל ישר, נוכל לעשות פירות ופרי פירות. ההבדל היחיד אומר המהר"ל, בין עץ לאדם, שהעץ השורשים באדמה, אצלנו השורשים הם למעלה. למה בחרת בעץ הלא מתאים? גפן. האדם הראשון נפל על הגפן. נוח נופל על הגפן. עד שמגיע אברהם אבינו, עמודו של עולם, אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם, נאמר במדרש רבה בראשית, לא באי ברעם, אלא באברהם. והייתה אשל. אשל גדל ישר. אשל אומרים חז"ל, אכילה, שתייה, ליווי, לינה. זאת אומרת, אברהם פתח מסעדה, on the house, על חשבון הבית. רק תאכלו, אל תשכחו לברך קודם, ולברך אחר כך את בורא עולם. ככה זה מסבירים. עכשיו, לאוזן שומעת, כמה זה נפלא, יש לנו עוד הבנה בזה. אשל, אכילה, תיקן את החטא של אדם הראשון, שאכל מהעץ הלא מתאים. שתייה, תיקן את החטא של נוח, שנפל על אותו עץ ששתה ממנו. הגפן. לינה, תיקן את החטא של סדום, שלא הכניסו אורחים ולא ליוו אותם. זה והייתה אשל, של אברהם אבינו. וכמה זה מדהים, שבעל הטורים כותב לנו, בכל התנ"ך נאמר שלוש פעמים בלבד, את המילה ואיתה. שלוש פעמים בלבד. ואיתה כרם אצל נוח, ואיתה השם אלוקים גן בעדן, ואיתה אשל אצל אברהם. אומר בעל הטורים, מרבותינו הראשונים, דרשו רבותינו, רבותיו שלו, מהיכן לקח הנטייה מגן עדן. הכוונה היא לנוח, לכן אברהם לקח האשל. אברהם רק בחר בעץ הנכון. לכן, כמה זה נפלא. לילה האחרון של המשפחה בארץ ישראל. בורא עולם אומר ליעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. זאת אומרת, יעקב מבין את ארץ ישראל, הוא לא יראה עכשיו יותר. לילה האחרון בארץ ישראל. מה הוא צריך לעשות? לשבת עם כל המשפחה, להסביר להם את מעלת הארץ, איך מתחברים אליה, איך מתחברים לאבות ולאימהות. מה הוא עושה כל הלילה? נאמר במדרש רבה, לקח סולם, עצר בבאר שבע, בעץ של הסבא הגדול, אברהם, והייתה אשל, הלך לקוץ ארזים שנטע זקנו. כך אומר רב נחמן, לתת לכל ילד חלק מהעץ של סבא, שינטע אותו בכניסה לבית, איפה שנגור, וכשיהיה קשה, וכשיהיה קשה מאוד, נזכור, לסבא הגדול שלנו אברהם היה עוד יותר קשה. והוא היה לבד, והוא הלך. והוא הגיע, והוא השיג את הכל. זה, הבין יעקב, יחבר את שנות השיעבוד הנורא במצרים לאבות והאימהות. והייתה אשל. לכן, אם כך, כמה נפלא, שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף ט"ז, חוט השדרה של האדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. למה? אנמילי דלא קרה במודים. פירוש הדבר. עד כמה שיותר אנחנו בטוחים ונשענים ובוטחים בבורא עולם ומתכופפים אליו, כך יש לנו עמוד שדרה יציב וחזק. אבל אם אדם סומך רק על עמוד השדרה שלו ולא על הביטחון והאמונה בבורא עולם, בסוף הוא יראה את הכיפוף הנורא כנחש. לכן פעמיים בכל התנ"ך נאמר את המילה תולדות עם שני ווים. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם, פעם ראשונה. פעם נוספת ויחידה, איפה? סוף מגילת רות. אלה תולדות פרץ. הוליד את חצרון, עמינדב, בועז, עובד, ישי, דוד. נאמר את זה במדרש. אמר רב שמואל בר נחמן, פעמיים תולדות, מה פירוש הדבר? בורא עולם ברא את האדם ישר, תולדות עם שני ווים. והם ביקשו חשבונות הרבה. הגואל האחרון, המשיח, הוא יחזיר את הישרות. לכן אומר רב צדוק הכהן מלובלין, נחש בגימטריה המשיח. פירוש הדבר, הוא יחזיר את הישרות בחזרה. אם כך, למדנו עד עכשיו דבר מדהים. צעד ראשון בגאולת ישראל ממצרים, ובכלל בגאולה של יחיד ושל ציבור, זה האמונה. זה הביטחון. על פניו דברים נראים, לא מסתדרים. ולא משנה באיזה רמה. הביטחון, האמונה, זה הצעד הראשון. ואז, גם דבר שעל פניו נראה לא נתפס, נהפך למטה. זה הנס הראשון. ולכן, כשבורא עולם אומר למשה רבינו, בוא דבר עם פרעה, אומר משה, אין בני ישראל, לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? שאלה מצוינת, נו למה בורא עולם לא עונה לו? עונה, אור החי, שואל אור החי עם הקדוש. אומר הנציב, דבר מדהים, מדהים. איך נאמר בפסוק? וידבר משה לפני השם. בעברית תקינה, לא אומרים וידבר משה לפני השם. וידבר משה אל השם. מה זה לפני השם? ובכלל משה פעם אחת כל חייו ביוזמתו דיבר אל השם. מתי? ערב מותו. שבורא עולם ימנה מנהיג, איש על העדה, שלא ישארו ישראל כצאן אשר אין להם רועה. אז מה זה וידבר משה לפני השם, אומר הנציב, כי לא מצינו לעולם וידבר משה אל השם, זולת תפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה. אבל כאן לא היה הדיבור אל השם, דיבר לעצמו. רגע, מה אמרת לי בורא עולם? אומר משה לעצמו, לדבר עם פרעה? אין מצב! עם ישראל לא האמין, ודאי פרעה לא יאמין. ואז הוא מיד אומר לעצמו, רגע, רגע, כבר קיבלתי תשובה. יש לי כבר תשובה. מהי התשובה? שהנס, שהמטה נפח לנחש וחזר להיות מטה. כי בחרתי בישרות. למרות שזה קשה וזה הגיוני על פניו, אין סיכוי, הקדוש ברוך הוא אני אחריך. אז לכן זה לא טענה כלפי קודש הבריחו. חס וחליל, למה אתה לא עונה לו? ולמה אתה מחייב אותו על איזה דיון שמשה רבינו מדיין עם עצמו ועונה לעצמו. ואז הוא לוקח את הצו האלוקי והולך ועושה את זה. אם כך, מכאן נעבור לנס האחרון, ביציאה ממצרים. ולכל בני ישראל לא יחרט כלב לשונו. כלב זה בעל חיים מאוד משמעותי. תופס מקום בנביא ובדבריהם של חזל בהרבה מקומות. אבל נראה רק מקצת מהמקומות. פרק שירה, אני מאמין שמוכר לכולם, כל הבריאה משבחת את בורא עולם, העופות והאילנות והעצים, הכל, ולכל חלק יש את הפסוק שלו. כל בעל חיים, כל אוף כנף, כל עץ. הכלב זה הבעל חיים האחרון בפרק שירה. מה הפסוק שלו? כלבים אומרים, בואו נשתחווה, נכרעה, נברחה לפני השם עושינו. זאת אומרת, פסוק שמסמל התבטלות. בואו נשתחווה ונכרעה. מצד שני, נאמר בישעיהו, פרק נ"ו, והכלבים עזי נפש, לא ידעו שובעה. כלב מתנפל על בן אדם, הוא יכול למרות אותו לגמרי. לגמרי. אז איך זה בדיוק עובד? התשובה היא, המערשה במסכת סנהדרין, בדף צדיק זין, מלמד אותנו, למה כלב נקרא כלב? כי כולו לב לאדון. כלב זה בעל חיים שמסור לאדון שלו. מתמסר אליו במהירות. מדהים. ותמיד הוא ידאג לו, ותמיד הוא גם משתדל להגן עליו. אלה הכלבים. במילים אחרות, כלב זה בעל חיים שיש לו הכרת הטוב מיוחדת במינה. לאדון. ואומר לנו בעל העקדה, בספר שמות, אם הכרת הטוב תיבטל, על מה העולם עומד? בורא עולם ברא את עולמו, הוא כותב, כדי לתת לנו הכל. הוא ממש לא צריך מאיתנו כלום. כלום. אבל, תראו את לשונו, מכל מקום, טבע הבריאה יחייב שבורא עולם יקבל מאיתנו, מברואיו, שכר ראוי על מעשיו. מה זה השכר שטבע הבריאה, ככה זה נברא בטבע הבריאה שבורא עולם יקבל מאיתנו? הכרת חסד בעלל והודעה. אמירת תודה. מזה לא מנע עצמו מלקבלו. אדרבה, ביקש את זה מאיתנו, מעיקר הדין. לפי שגורע חוקו בזה, מי שאין לו הכרת הטוב, מציאותו לבטלה. מדהים. נשאל כל ילד, ילדה, למה בורא עולם גירש את אדם הראשון מגן עדן? למה הוא גירש אותו? מה זאת אומרת למה? הוא אכל מעץ הדעת. היה אסור להם לאכול, הם נהנשו. ממש לא. ממש לא. בורא עולם שואל את האדם, פונה אליו, אייקה, איפה אתה? מה הוא עונה לו? את קולך שמעתי בתוך הגן והערה. סליחה, שאלתי אותך אם שר, שמעת את קולי, אומר לו בורא עולם, שאלתי אותך איפה אתה? אולי לא הבנת טוב? אז בוא נעשה את זה טוב יותר. מילה אחת, אכלת מעץ הדעת או לא אכלת? אמין העץ, אשר אמרתי לך לא תאכל, אכלת? אם האדם היה אומר כן, אכלתי, סליחה, הוא היה נשאר בגן עדן. הוא היה נשאר. אבל מה הוא אומר? מה שאלת? אם אכלתי, זה לא אני, זה היא. האישה שנתת עימדי. כפר בטובה. כפר בטובה, איבד את מקומו ואת הטובה שהייתה לו. ולכן, תראו את משה רבינו. שבוע שלם הוא במסע ומתן עם בורא עולם ללכת, לגאול את ישראל או לא. בסוף הוא החליט שכן. ואז הוא פונה לבורא עולם ואומר לו, בורא עולם, אני רק עוד דבר אחד צריך לבדוק. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, מדרש רבה, קיבלה אני יתרו, נהג בי כבוד, איני הולך אלא ברשותו, לכך כתיב, וילך משה, וישוב אל יתר חותנו. אם יתרו ייתן לי רשות, אני הולך. פתח לי את ביתו, הכרת הטוב. אותו משה, שמו דבר מדהים, מגיע שם ליד הבאר, עוזר לבנות יתרו, חוזרות הביתה, ואומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. תראו מה אומר על זה מדרש רבה. כאשר עזר משה לבנות יתרו, אמרו לו, אישר כוחך שהצלתנו מן הרועים, לא מכירים אותך אלף תודות. אמר להם משה, אותו מצרי שהרגתי, הוא הציל אתכם. שאילולי הרקטיב לא הייתי מגיע לכך. לכאן. לכך אמרו לאביהם, איש מצרי, מי גרם לזה שיבוא אצלנו? איש מצרי שהרג. זאת אומרת, הכרת הטוב זה הדרייב של משה רבינו. ועוד קצת, משה רבינו כמנהיג, שואל את עצמו שאלה אחת בלבד, ואין עליה תשובה עשרות שנים. עם ישראל רואה ניסי ניסים ממצרים, ביציאת מצרים, קריאת ים סוף, במראה, קבלת התורה, מן, צלב ועוד. איך זה כל חודשיים שלושה? סקנדל חדש. זה לא טוב וזה לא טוב, ועוד פעם נפשנו קצה ולחם הקלוקל, אין, לא רוצים את זה, לא נתת לנו כלום. איך? אתם לא רואים את הקדוש ברוך הוא נותן יד, נותן יד. איך? אחרי 40 שנה, ערב מותו, אומר משה לעם ישראל, עוד דבר אחד אני רוצה לומר לכם. אתם זוכרים את קבלת התורה? עונים לו ודאי, מה זאת אומרת? מה היה שם? מי התחיל לדבר? בורא עולם, אנוכי ולא יהיה, מפי הגבורה נאמר. ואז רעדתם ופחדתם פחד מוות. פניתם אליי ואמרתם, צעקתם, משה, דבר אתה עמנו. אל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. דבר אתה. אני הייתי בשוק. מה אני עושה? מה, אני יוצר את הקדוש ברוך הוא? פניתי אליו, אמרתי לו, בורא עולם, עם ישראל רועד. מה ענה בורא עולם כתוב בתורה? אמר למשה, מי ייתן? והיה לבבם זה לירא אותי כל הימים. מה זאת אומרת מי ייתן? הלוואי, ותהיה להם כזאת עירה. אתם זוכרים את זה? בטוח אנחנו זוכרים. נו, אז שהקדוש ברוך הוא אמר מי ייתן? למה לא אמרתם לו, תן אתה? יש מישהו שיכול לתת חוץ ממך? תן! אומרת הגמרא בעבודה זרה דף ה', תנו רבנן, מי ייתן והיה לבבכם זה ליראה אותי כל הימים. אמר להם משה לישראל, כפויי טובה, בני כפויי טובה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה? היה לכם לומר, תן אתה! למה לא אמרתם? כי אתם בני האדם הראשון שכפר בטובה. אומר התוספות במקום, מפחיד, אבל זה כתוב, אחרת אי אפשר לומר את זה. למה לא אמרו תן אתה? לכך קראם כפויי טובה, שלא רצו לומר אתה תן, לפי שלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך. בורא עולם, אם עם ישראל היה אומר לו, תן אתה, הוא היה נותן. אז מה היה קורה? שבמקום להגיד לו שלוש פעמים ביום תודה מודים, אנו צריכים להגיד לו שש פעמים. בורא עולם, שלוש פעמים ביום להגיד לך תודה זה מספיק. יותר מדי תודה, תודה, תודה לא צריך. כך אומרים בעלי התוספות מדהים. זאת אומרת, משה רבנו בעצם מגלה להם, אחד הדברים שגורמים לטענות ומריבות, זה מה? אין הכרת הטוב. כשיש הכרת הטוב, האדם הוא בגודל טבעי. הוא יודע להודות לשני, יודע להודות לאשתו, יודע להודות למשפחתו, יודע להודות לבורא עולם. אז הכל נראה אחרת. אם כך, תראו דבר מדהים, כמה מתוקים הם דבריהם של חז"ל. נאמר בגמרא בברכות, משל לאדם שהיה מהלך בדרך, ופגע בו זאב וניצל ממנו. פגע בו ארי וניצל וסיפר על הניסים, פגע בו נחש וניצל, ושכח כל פעם שהוא ניצל מבעל חיים אחר, את הנשק שקרה לו קודם. כך ישראל, צרות אחרונות, משכחות את הראשונות. זה הגמרא. נו מה, מה מדהים פה? באותו פרק שירה, שהזכרנו את הכלב, יש עוד בעל חיים שנוגע לנו עכשיו. הבעל חיים הזה, הוא הזאב. מה הפסוק שלו בפרק שירה? על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על זה, על סלמה, על כל עבדי אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. פסוק שעוסק בשומר חינם. מי זה שומר חינם? יהודי בשכונה, בבית כנסת, בעיר, מוניטין בלתי רגיל. בלתי רגיל. שומר בחינם לכולם, ממון, תכשיטים, מסמכים, שם משהו. יום אחד מגיע אל הפלוני, אומר לו, אפשר לקבל בבקשה את התכשיטים, את הממון, המסמכים? לא נתת לי. מה לא נתתי לך? נתתי לך. לא נתת. והתברר שהוא גנב. במילים אחרות, השכונה, הבית כנסת, נתנו לו מוניטין בלתי רגיל. שם טוב נתנו לו. והוא מנצל את זה כדי לגנוב, סומכים עליו בעיניים עצומות, והוא גונב, זוהי כפיות טובה. אז הזאב מסמל כפיות טובה. על הגמרא הזאת, אומר המהרש"א, פגע בו זאב וניצל, אריה וניצל, נחש וניצל. מה ראו חז"ל להביא את הבעלי חיים האלה? נכנסו, אספו כמה בעלי חיים מגן חיות? לא. כל אחד מסמל אומה אחרת. אומר המהרש"א, פגע בו זאב, זו מצרים. הם כפויי טובה. ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. אימפריה כלכלית, אדירה. שכחת הכל פרו, כפיות טובה. אם כך, אוזן שומעת, כמה זה נפלא. אומרת המשנה בברכות, בדף ת'. מהמתי קוראים קריאת שמה בשחרית? כולנו יודעים, מי שיקיר בין תחלת ללבן. נכון? רבי מאיר אומר, מי שיקיר בין זאב לכלב. מי שיודע להבדיל בין כפיות טובה שמסמל הכלב, הזאב, להכרת הטוב שמסמן הכלב, זוהי קבלת עול מלכות שמיים. ערב יציאתנו ממצרים, אומר לנו בורא עולם, הנה עוד נס אחד, על הדרך, ולכל בני ישראל יחרץ כלב לשונו. למה? שנדע שהקדוש ברוך הוא הבדיל בינינו לבין המצרים? אנחנו כבר יודעים, שאלנו. ראינו את זה שנה שלמה, חווינו את זה. למה? לא. שנספר את יציאת מצרים, מתי שנספר? בכל זמן, כי יש שם כל כך הרבה מצוות שהם זכר ליציאת מצרים. כל עניינם הוא אחד, לא לספר רק מה היה, אלא לבטא איזה הכרת הטוב יש לנו. המפתח להצלחה של יחיד ושל ציבור, בדוק, ביום יום, א', האמונה והביטחון, נס המטה והנחש, ובמקביל, הכרת הטוב. כשיש את ההכרת הטוב, והכרת הטוב מגיעה לבורא עולם, וזה מה שהוא רק רוצה, אז הוא נותן יותר. אז אנחנו מחוברים אליו, והחיבור הזה אליו נותן יותר, וגם רואים דברים בעין טובה. ואז הכל נראה אחרת. איך אומרת המשנה? שלושה כתרים הם. כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה, וכתר שם טוב עולה על גביהם. אז זה ארבעה כתרים? לא. כתר שם טוב כולל את שאר הכתרים. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. זה הכתר שם טוב. טוב שם משמן טוב. הכתר שם טוב זה כתר של הכרת הטוב. שיש את הכרת הטוב, יש את הרצון לתת. את הרצון לגמול, לתת, לעזור, לתת כתף לשני. האם חז"ל מלמדים אותנו? כן. גאולת מצרים נמצאת בין מטה הנחש, המטה שהפוך לנחש וחזר להיות מטה, לבין נס ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אנחנו לוקחים את ההיבטים האלה, שיש לנו אותם, הם בנו, ואנחנו מעט מעט משדרגים אותנו בתוכנו, ולו בקצת, אנחנו כבר במקום גבוה יותר. ואז זוכים לשפע הגדול של בורא עולם ביום יום. והנה עוד מעט שנה, עולם כולו התהפך, והוא עדיין בתהליך של היפוך. עם כל הקשיים האדירים, עם כל השכול הנורא, עם כל הצער שאי אפשר פשוט לבטא אותו. אבל מסתכלים איך בורא עולם מנער את הכל. והוא רוצה שנבין, אנחנו עמו וצאן מרעיתו, אנחנו אחריך בורא עולם, ואנחנו עם הכרת הטוב על ניסיך, נפלאותיך וטובותיך, פסיק, שבכל עץ, סליחה, שתמיד, פסיק, ערב, הבוקר וצהריים עודים אנחנו לך. אם ניקח את ההיבטים האלה איתנו, מצד אחד את האמונה ואת הביטחון נחזק בה, אותה בנו, ולו בקצת יותר, ובמקביל את הכרת הטוב, אז בורא עולם יראה את הכרת הטוב, יכיר לנו טובה אלף אלפים, ונזכה באמת במהרה להיגאל. אנחנו נכנסים לפתחו של חודש שבט, שנשמע, שנתבשר בשורות טובות, כמו שאומר רבני יששכר, ראשי התיבות של שבט, ובורא עולם באמת יוביל אותנו מהבשורות הטובות לשמחה של הדר ולגאולה של ניסן, ונזכה בעזרת השם בזו השנה לברכה, למילוי כל משאלות ליבנו לטובה, מתוך בריאות, שמחה והצלחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע. כל חי תמיד איתי כוחה.
חיינו המסורים ביודכו, ועל נשמויסנו הפקודו יסלוך, ועל ניסכו שבכל יום אימונו, אימונו. על חיינו המסורים ביודכו, ועל נשמויסנו הפקודו יסלוך, ועל ניסכו שבכל יום, בכל יום אימונו. שמויסנו הפקודו יסלוך, ועל ניסכו שבכל יום אימונו, אימונו. על חיינו המסורים מביודכו, ועל נשמויסנו הפקודו יסלוך, ועל ניסכו שבכל יום, בכל יום ויום אימונו.
חי תמיד איתי.
אמא, תחזרי אליי בבקשה.
אמא, אני מחפש אותך כבר שעתיים ודואג לך.
ההורים שלנו לבד בבית, איך נדע אם חס ושלום נפלו?
מתנדבי יד שרה מתקינים משדרי מצוקה עם חיישני נפילה לאלפי קשישים. במקרה של נפילה, החיישנים מודיעים ישירות למוקד הרפואי שביד שרה וגם לכם. חייגו, כוכבית 6447, ושמרו על חיי ההורים. המוקד פועל 24/7 על פי כללי ההלכה, כולל בשבתות וחגים.
יש אנשים שנוסעים לראות את הבית הלבן, מבחוץ. יש גם אנשים שנוסעים לראות את בית הפרלמנט הבריטי, מבחוץ. אבל אתם יכולים להיות האנשים שיסעו לשם כדי להשפיע מבפנים. קורס הצוערים של משרד החוץ בפתח, ואתם מוזמנים להגיש מועמדות. אולי תהיו הדיפלומטים הבאים של מדינת ישראל. להגשת מועמדות, ייכנסו לאתר משרד החוץ. בואו לחוות, להגשים, להשפיע.
להיט של החורף חוזר.
נה נה
נה נה נה
נמס בכוס של כנור.
נמס בכוס של כנור, מ-100% רכיבים טבעיים.
החורף הזה דואגים לילדים שקר להם. שהחורף הזה הם ירגישו את החיבוק החם שלנו. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית. ובזכותכם לעוד ילדים יהיה חורף חם ובריא. ערכת החורף כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ויהיו שותפים. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נתיב מובייל, שוברים את השוק במחירת סוף שנה. הנחה של 200 שקלים ודפדפן חינם על כל דגמי סמסונג 2021. מכשירי סמסונג מוגנים החל מ-590 שקלים. חייגו 074-700-1717. 074-700-1717.
נתיב מובייל.
ההתרחשויות האחרונות גורמות לכם לקושי ומועקה? מחפשים תשובות מקצועיות לסביבה הקרובה? רוצים לדבר על זה? המוקד הטלפוני של בית חם זמין עבורכם לכל שאלה. חייגו לכוכבית 9518.
החיים שלנו מלאים ברגעים קסומים. יש כאלה שחושבים שהם לא קיימים, אבל הם לגמרי שם. התחלות חדשות, ניצחונות משמחים, חוויות מרגשות, ורגעים בלתי נשכחים. צריך רק להתבונן, לפתוח את הלב ולגלות אותם. קוקה-קולה Real Magic. קוקה-קולה, הטעם האמיתי.
ג'ל הכביסה סאנו מקסימה זכה במקום הראשון במבחן הסרת כתמים מבין המתחרים שנבדקו. סאנו מקסימה, ג'ל כביסה מרוכז לניקיון יסודי וביסום עוצמתי. מתאים לכל סוגי הכביסה. סאנו מקסימה ג'ל כביסה, במקום הראשון במבחן הסרת הכתמים. מה הבעיה? קחו סאנו.
ההתרחשויות האחרונות גורמות לכם לקושי ומועקה? מחפשים תשובות מקצועיות לסביבה הקרובה? רוצים לדבר על זה? המוקד הטלפוני של בית חם זמין עבורכם לכל שאלה. חייגו לכוכבית 9518.
החורף בעיצומו. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכות חורף ליתומים ואלמנות ולמשפחות מועטות יכולת. הערכה כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. בואו ויהיו שותפים. ובזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מעיל שיחמם אותו, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
כל חי תמיד איתי כוכב.
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, באולפן איתי גדסי. שר הביטחון בני גנץ נפגש הערב עם יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס בביתו של גנץ בראש העין. השניים דנו בסוגיות הביטחוניות והאזרחיות שעל הפרק. שר הביטחון עדכן את יושב ראש הרשות הפלסטינית כי בכוונתו להמשיך לקדם צעדים בוני אמון בתחום הכלכלי והאזרחי. בליכוד תקפו ואמרו כי הממשלה הישראלית-פלסטינית של בנט מחזירה את אבו מאזן והפלסטינים לסדר היום. ויתורים מסוכנים לביטחון ישראל הם רק עניין של זמן, כי ממשלת בנט-סער לפיד מסוכנת לישראל. הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו פנה הערב במכתב לראש הממשלה נפתלי בנט לאור הכוונה לקדם את מתווה הגיור ולהפסיק את כהונתו של ראש מערך הגיור הרב משה ולר. הרב לאו כתב כי אם יקודם מתווה הגיור ותופסה כהונתו של ראש מערך הגיור, אאלץ להסיר את אחריותי מכל הנעשה במערך הגיור. הרב לאו הוסיף כי לא יחתום על שום גיור משום שלא ניתן לפקח שהגיור נעשה על פי ההלכה. יישום מתווה הגיור המוצע יגרום לפיצול של העם היהודי, שתי מדינות לשני עמים, יהדות מפולגת במקום יהדות מאוחדת, אמר הרב לאו. 623 מאומתים חדשים לווריאנט האומיקרון זוהו היום בישראל, כאשר עד כה זוהו בישראל 1741 מאומתים, מתוכם 1004 שבו מחול, כך מעדכן משרד הבריאות. כמו כן, נכון להיום, ישנם 8 מאומתים מאושפזים בזן החדש, האומיקרון, אחד מהם במצב קשה, לא מחוסן, ואחד במצב קריטי, לא מחוסן גם כן. ובינתיים, זן האומיקרון שובר שיאים, בעיקר באירופה. משרד הבריאות בצרפת דיווח כי ביממה האחרונה נמצאו כ-180 אלף מאומתים לנגיף הקורונה. בכך נשבר שיא המאומתים היומי במדינה מאז פרוץ המגפה. השיא נשבר גם בבריטניה, שם דווח על כ-130 אלף מאומתים ביממה האחרונה, והקורונה שברה שיאי הדבקה גם באיטליה עם כ-78 אלף מאומתים, וביוון עם כ-20 אלף מאומתים ביום. ראש הממשלה נפתלי בנט העניק אחר הצהריים תדריך מיוחד לכתבים בנוגע להתמודדות מול וריאנט האומיקרון, ובעיקר בנוגע לקיצור הבידוד למחוסנים. מוסיף פרטים, כתבנו שלמה ריזל שהשתתף בתדריך.
לילה טוב איתי, אז במהלך תדריך מיוחד שעשה היום ראש הממשלה נפתלי בנט לתא הכתבים המדיניים, הוא דיבר איתנו על ההנחיות החדשות במסגרת המאבק בקורונה, לפיה יש קיצור בידוד למחוסנים שנחשפים לחולי קורונה. לפי דברי בנט, אנחנו נמצאים היום בתפנית במאבק, אנחנו עדיין לא יודעים איך הנגיף הזה מגיף, יחס החולים הקשים הוא לטובה, כי אין הרבה חולים קשים, אבל לכן זאת יש גם יחס המרה, יש היקף נדבקים פי 10 או פי 20, וההדבקה הכפולה מביא אותנו בסופו של דבר להשתוות, לחזור בעצם לאותה רמה שראינו בגלים הקודמים, ולדברי בנט הסיבה שהביאה אותו עכשיו להחליט על קיצור הבידוד היא כי אנחנו מסתכלים על מה שקורה בחול, ואנחנו מבינים שאם אנחנו נתמיד במדיניות הבידודים הנוכחית, קרי שגם האדם שמחוסן שנחשף לחולה ייכנס לבידוד של שבוע, אז אפקטו יהיה לנו מה שקורה בהרבה מדינות בחול, וזה סגר בפועל. לדברי בנט, גם אם לא קוראים לזה ככה, אנחנו נהיה במצב של סגר הלכה למעשה. זה לא בידוד חד פעמי, כי אנשים יצאו מבידוד ויכנסו שוב. אנחנו נהיה במצב של מיליון או 2 מיליון איש שבתוך זמן קצר מאוד לא יוכלו לצאת מהבתים, ולכן המטרה שלנו היא לקיים משק פתוח, לא להגיע לסגר. עוד לדברי בנט, כבר מחר ינחתו בארץ תרופות מיוחדות של חברת פייזר לחולי קורונה. בנט אומר שייתכן בישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שתקבל את התרופות האלו. צריך להדגיש, במהלך השיחה איתנו בנט בחלק מהשאלות קצת גמגם, לא נתן תשובות ראויות, היו כאלה שאימתו אותו עם כל מיני הצהרות שלו מעבר שלא החזיקו מים, הוא לא בדיוק ענה לאותן שאלות, הוא ניסה גם להתחמק פה ושם, ואם נחזור לדברים שלו, אז בין היתר הוא אומר שהוא יהיה מוכן להתראיין לתקשורת החרדית, כולל כאן ברדיו קול חי, כדי באמת לדבר על המסוכנות של הקורונה. עוד הוא אומר לגבי נושא נוסף, שזה אילולת הבבא סאלי בשבוע הבא, הוא אומר שהמשטרה תהיה מעורבת בעניין הזה, ושהתו הירוק יחול בצורה רצינית על ההילולה כולה. הוא אומר שמחר בבוקר יוצגו לו תוכניות אופרטיביות לגבי הנושא הזה, ולאיך אני לא יודע, נשמע שהוא לא מחפש במקרה הזה של האכיפה את הציבור החרדי, זה לא מה שראינו מצד המשטרה ממש ממש בתחילת הקורונה, שככה הסתובבו בערים החרדיות וחיפשו את הציבור החרדי. ראש הממשלה בנט גם מחמיא לרב קניאבסקי על כך שהוא ספג אש וגילה מנהיגות וקרא לציבור לבוא ולהתחסן, והוא מבקש גם מהציבור החרדי כולו לעשות את הצעד המינימלי הזה כדי להתחסן וכדי להגן על עצמנו.
האם הישיבה